טוב, ערב טוב, שנה טובה, בעזרת השם עלינו ועל כל ישראל. אנחנו במוצאי צום גדליה, בעשרת ימי תשובה. רציתי להיכנס גם לעשרת ימי תשובה וגם לצום גדליה וגם ליום הכיפורים. אני חושב שגם לפרשת השבוע, לבזות הברכה, מתוך הפיוט שנתתי לפנינו, ואני אגיע אליו מיד, השורה הראשונה שלו, עוד רגע נתחיל אותו ליודעי שיר, אז השורה הראשונה שלו מזכירה את השיר היפה של ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, ואתה כתבו לכם, מכירים? תוירה קדושה לכל היהודים, התחנני בבקשה פני הצור לארץ בקושה. ומקומה של הסליחה הזאת, צריך ללמוד אותה, היא סליחה מרתקת, ניכנס אליה עוד מעט. לפי כל נוסחאות האשכנזים, פולין, את כל הנוסחאות, היא נאמרה היום, בצום גדליה. סליחה שנאמרה היום, ובעצם הקושי שבא זה מה היא בכלל, מה זה קשור לעשרת ימי תשובה, למה זה סליחות? טוב, נדבר על זה, נגיע לזה עוד מעט. נגיע לזה עוד מעט, זו נקודה שנלמד אותה מבפנים. אבל לפני כן, אנחנו במוצאי צום גדליה, ו... צריך אולי לדבר על זה לפני צום גדליה, אבל אנחנו עוד בתוך. צום גדליה הוא אחד מארבע צומות שאנחנו מכירים. 10 בטבת, 17 בתמוז, 9 באב, אני דווקא מחבר הפעם, לא את תענית אסתר, נחתית הוא כמו תענית אסתר, 9 באב בצום גדליה. כשאני מחבר את ארבעת הצומות האלה, אני מתכוון לומר שאלה ארבעת הצומות שקשורים לחורבן, לחורבן ירושלים. ובתחושה המוכרת של כולנו, צום גדליה ככה נמצא בצד. הוא לא... אני זוכר שמאז שהייתי בגן, מישהו אמר פעם איזו בדיחה מטופשת, כמו משהו, אם אני הייתי מת, האם גדליה היה צד, נכון משהו כזה? אז מה... משהו כזה... והאמת שזה מובן, אני מבין את התחושה הזאת. קודם כל, למי יש כוח לאחרי ראש השנה ולפני יום כיפור? הכל עמוס, זה לא הטיימינג. ושנית, 10 בטבת החל המצור על ירושלים. זה אירוע עצוב. המצור הזה נמשך כמעט 3 שנים, עד תמוז של 2.5 אחר כך. לא יוזיין תמוז, תה תמוז, יוזיין זה היה בית שני. ואז בתמוז מובקעת העיר. נכון? נבקעים החומות. זה אירוע אדיר. ואז בתשעה באב נשרף הבית לכיבוש ירושלים, חרבה העיר, חבוד וחבוד וחבוד. מי שמגיעים איכשהו שיקבלו את המתנה, את הדף, יש דף. ואז בתשעה באב החורבן הגדול, שריפת בית אלוקים, תקינות של תשעה באב אנחנו זוכרים לא מזמן. גדליה בן אחיקה מגיע בזמן לא לגמרי מוגדר, ככל הנראה ממש מיד אחרי זה, ראש השנה שאחרי זה, או אולי קצת יותר מאוחר. והסיפור שלו מחייב הבנה, זה נראה לנו תמיד משהו אחרי כל, פחות הירואי, פחות גדול. ואני בכוונה מקדים את זה ללא קשר למה שנראה עוד מעט, זו נקודה מאוד מאוד משמעותית. תמיד תעניות בעצם נועדו כדי שנתעורר בתשובה. זה עניין התענית. רמב"ם מגדיר את זה בהרחבה, מה תפקידה של התענית, שאנחנו נתעורר בתשובה. והתענית של 10 ימי תשובה, מן הסתם זה קיים בעוד יותר. כשחושבים נכון ולא רואים את התעניות כאירוע היסטורי, אלא כמשהו שקשור לעכשיו. גם צום גדליה יקבל עוד רגע משמעות אחרת לגמרי מיום. וממילא גם התענית וגם מה שיכול להיווצר ממנה ומה שצריך לעשות עם זה. כמו שאמרנו, ירושלים חריבה. בית המקדש נשרף. אבל אחרי כיבוש ירושלים, מתרחשת תופעה מאוד מעניינת. היא נראית צדדית ופחות עוסקים בה בהיסטוריה המדוברת. היא פרקים שלמים, בירמיהו ובמלאכים. כלומר, זה לא דברים נסתרים. עם החורבן, נבוכדנצר מלך בבל, מחליט שתי החלטות גדולות. האחת קשורה לשארית הפליטה. הוא רוצה להחזיק נקודה בארץ ישראל. צריך לזכור לרגע את התקופה ואת המקום. ארץ ישראל נמצא, שלידה נמצאת מצרים, האויבת הגדולה של בבל. ויש כאן גם ממלכה לא כל כך פשוטה, ממלכת בני עמון, שכללה את מואב, ירדן, עמון. בראשם נמצא המלך בעליס. ובעליס מלך בני עמון, גם הוא מלך לא כל כך קטן. ארץ ישראל הייתה בשליטה בבלית, ובבל לוחמת ביהודה, ומגלה את יהודה. לאחר כיבוש ירושלים, לבבל יש אינטרס ברור להמשיך להחזיק פה את המקום הזה. הדרך שלה היא פשוטה, יונית. להשאיר את הדלה שבדלה, את הפשוטים שבפשוטי העם. לעשות אותם קורמים ויוגבים. ולהפוך אותם לעבדים של בבל. ובזה בעצם המקום ממשיך להיות תפי בבל. לשארית הפליטה הזאת נותנים מנהיג, מעמידים את גדליה בן אחיקם, שעל פניו לא היה ממשפחת המלוכה, ממשפחת בית דוד, איש צדיק, אנחנו עוד רגע נדבר עליו, מעמידים את גדליה בן אחיקם, והוא ראש שארית הפליטה. הדבר השני שעושה נבוזרדן שר הטבחים ונבוכדנצר מלך בבל, זה שהם מחליטים לאפשר לירמיהו לבחור, ירמיהו הנביא. הנביא שבעצם, אילו היו שומעים לו, היו הולכים עם בבל. ולא עם מצרים. והם מאפשרים לירמיהו, שהיה משת"פ לבבל, בתפיסתם, להחליט אם הוא רוצה לבוא עם כולם לגולה, או שהוא רוצה להישאר פה. הוא נשאר כאן, והוא נמצא עם גדליה בן אחיקם, במצפה. גדליה בן אחיקם מתחיל לפתח את שארית הפליטה, וכנראה שמתפתח פה משהו מדהים. הראיה, בממלכת בני עמון, מואב, ירדן, גרים הרבה מאוד יהודים שהם לא שארית פליטה. דווקא החבר'ה המוצלחים, מאוד, העמק הסיליקון, ההייטקיסטים. הם גם היו חלקם אנשים שהיו מתנגדים לממלכה הבבלית, קשורים לגדודים, לראשי הגדודים, כך הם נקראים, וכשהם מתחילים לשמוע מה קורה בצד המערבי של הירדן, ושמשארית הפליטה הקטנטנה הזאת מתחילה להתפתח הרווחה, זה הלשון, יפה מאוד, הם מגיעים אליהם. ומתחילים לפתח בעולם שלנו. עכשיו תנסו רגע לדמיין, אנחנו אחרי החורבן, כנראה זמן קצר מאוד אחרי החורבן. על פי השכל שם, לא כתוב שם תאריך, אבל זה נראה כאילו מיד החודשים של יד אחרי, מיד אחרי. מתחילה בארץ ישראל ובירושלים השרופה והחריבה, התפתחות חדשה, מדהימה. ירמיה מנבא וגדליה בן אחיקם כנראה בהשפעתו של ירמיה. אומר לכולם, תשבו פה וכאן יתפתח עולם שלם, אנחנו הולכים עם הבבלים, והקדוש ברוך הוא, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא בכל. הוא מצליח במצפה לחבר קצוות מדהימות. הקצוות שהוא מצליח לפתח זה את שארית הפליטה מפה. כל אחד יכול לדמיין, מי עם האנשים הקורמים והיובים שנשארים פה. ואת החבר'ה שבאים מממלכת בני עמון, מואב וירדן, הם כולם ככה מחוברים מאוד מאוד ביחד. הכל טוב, וכשהכל טוב יש כנראה מי שבעיניו זה לא טוב, זה שטוב. והראשון שבעיניו זה לא טוב הוא מלך בני עמון, שמרגיש שהוא מאבד את הנכס הכי חשוב שלו. א', את הנקודה של ארץ ישראל הוא מאבד. היא נשארת עכשיו תפי בבל, מתפתחת. כשאנשים מפסיקים לרצות את מצרים, מבינים את הטעות, ירמיהו תופס מקום מרכזי ושקט, גדליה בן אחיקם מתפתח פה עולם אחרי שיא החורבן, החורבן הגיע לשיאו, ופתאום תחת בבל מתפתחת פה ממלכת יסמין לבבל, אבל שהיא מתפתחת יפה מאוד. שינית כנראה, כנראה שגם מלך בני עמון לא כל כך אוהב את הרעיון שהוא מאבד את כל הכוחות שלו. תחשבו רגע על היהודים שנמצאים שם, שמחזיקים לו, אני לא יודע את מה. הוא מתחיל לעבוד אותם. והוא מחליט שצריך לחסל את המהלך הזה. נו, איך עושים את זה? הוא שולח את ישמעאל בן נתניה, שגם הוא היה מראשי הגדולים. והוא נמצא שם במלכות בני עמון, אלא שהוא פיתח קשרים עם מלך בני עמון. והוא שולח אותו, כנראה שגם יש לישמעאל בן נתניה לב מלא קצת, בטן מלאה, מה שקוראים היום, על גדליה בן אחיקם. סביר, כי ישמעאל בן נתניה, על פי הדברים, הוא כן מבית דוד. וגדליה בן אחיקם לא, וגדליה בן אחיקם מנהל פה את כל העסק. ואולי הוא גם רואה בזה פגיעה במלכות בן דוד, אולי משהו ערכי גם. וישמעאל בן נתניה הולך במגמה מאוד מוגדרת, לרצוח את גדליה בן אחיקם. אם אפשר, גם טלפון, אם אפשר שהוא לוודא כיבוי. אז ישמעאל בן נתניה הולך, מגיע עם אנשיו, הם מגיעים למצפה, בפסוק כתוב בחודש השביעי. בפשטות בחודש, כשכתוב במקרא בחודש, הכוונה היא בראש חודש. כי המקרא לא בא, יש כלל גדול, המקרא לא בא לסתום אלא לפרש. זה שאתה אומר בחודש השביעי, ואני לא יודע אם זה בי"ז או בכ"ד, לא נותן לי כלום. בחודש במקרא זה גם ראש חודש, החודש הזה. ובאמת רוב המפרשים אומרים שזה בראש השנה, אנחנו נראה. הם מגיעים ואז מתרחש מה שמתרחש, אבל לפני אומרים לגדליה בן אחיקם, מתפתח אצלו גם מודיעים רציניים מאוד, זה בתקופה מאוד קצנה. אומרים לגדליה בן אחיקם, ישמעאל בן נתניה בדרך אליך, אל תהיה נאיבי, הוא רוצה לעבוד. זה נאמר לו מפורש, פסוקים מפורשים בירמיה. גדליה בן אחיקם כועס מאוד על הדובר המרכזי, שמו היה יוחנן בן קריח, שגם הוא היה מראשי הגדולים. ואומר לו שאל תדבר כך ואסור לדבר כך על יהודי ואין דבר כזה, והוא לא מוכן לקבל לשון הרע. לא רק שהוא לא מוכן לקבל לשון הרע, אלא הוא מארח בכבוד מלכים את ישמעאל בן נתניה. חלק מהאחדות שמתרחשת פה. כלומר, זה אחדות, זה אחדות סוציו-אקונומית, חברתית מרתקת, שהרית הפליטה, העולים, החוזרים, מממלכות בני עמון, מואב וירדן, מגיע ישמעאל בן נתניה, שהוא ודאי מתחרה, שהוא ודאי מישהו מהצד השני, וגם הוא מתקבל בכבוד מלכים. ואז כך מסופר, בחודש השביעי, סעודה גדולה, שותים, שמחים, וישמעאל בן נתניה קם, רוצח את גדליה בן אחיקם, בדבר, בצורה מדהימה, מזעזעת, מתואר שם הדברים בצורה מזעזעת, הורג את כל יושבי המצפה. זה עצמו סיפור שצריך להבין אותו, איך זה מעטים ורבים. הורג את כל יושבי המצפה, את כל הקשורים לגדליה בן אחיקם, ואין מי שיספר את הסיפור. יום אחרי, מגיעה קבוצה של שומרונים, קרועי בגדים ועטויי זקנים. יש מהמפרשים שאומרים שהם באים והם עדיין אפילו לא יודעים שבית המקדש חרב, כי זה סך הכל ראש השנה. הם יודעים שקשה, והם באים לבית השם. הם מגיעים אל גדליה למצפה ולא יודעים כלום. קבוצה גדולה. ישמעאל בן נתניה רואה שהם באים, יוצא לקראתם והורג את כולם. ומשאיר על 10 מהם. וכך מתחסלת שארית הפריטה שנמצאת בארץ ישראל. זה סיפור גדליה. זה לא סוף הסיפור. יוחנן בן קרח רואה את המצב. עכשיו ההמשך של הסיפור, אליו לא שמים לב. יוחנן בן קרח רואה את המצב, והולך להילחם בישמעאל בנתניה, מצליח להבריח אותו, לא להרוג אותו, להבריח אותו לעמון. ומתוך החורבן הנורא הזה שגם עכשיו התרחש, מצליחה עוד פעם להתפתח התהוות מחודשת. הם פונים אל ירמיהו ואומרים לירמיהו, תגיד לנו אתה מה דבר השם, מה עכשיו צריך לעשות, די סבלנו מספיק, עכשיו נעשה רק מה שהקדוש ברוך הוא אומר, עברנו הכל כבר, נעשה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. והשאלה היא אחת, אנחנו נשארים פה או אנחנו עוברים למצרים? כי אנחנו רוצים למצרים. ירמיהו מבקש זמן כדי לשמוע. ירמיהו חוזר אליהם אחרי 10 ימים ואומר להם בדברים הכי ברורים וקשים שאסור להם לתת יד למצרים. מצרים נתנו יד, אשור לסבוע לכם, אסור לתת יד למצרים. אנחנו נשארים פה, ואומר להם נבואה מופלאה שמהשארית של השארית הזאת ישיב השם את שבותו וריחמהו ותהיה האחרית גדולה מהראשית וגאולה שלמה הולכת להתרחש. כל זה לא סיפרו לנו בספרי ההיסטוריה, נדמה לי. כלומר, אצלנו הכל נגמר בתשעה באב. אחרי תשעה באב יש חורבן ועוד חורבן, והם מבינים שהם יכולים להמשיך. יוחנן בן קרח ואנשיו לא שומעים לירמיהו, אומרים שזה הסתה אנטי-מצרית וזה כיוון בבלי כזה, ומאשימים את ברוך בן נריה, לא משנה את כל מה שמתרחש שם, והולכים למצרים, והטרגדיה היא כבר מופיעה שם, ואז כבר מגיע הבבל, ולוקחים עד אחרון האנשים מפה את כולם. מי שבעצם מבין מה אנחנו מסכמים לשנייה אחת, בפרקים למתת, מ-א', מ-ב', בירמיהו, ומלאכים זה בפרקים שלמים, הדברים כתובים, הכל... זה דבר מופלא. בתשעה באב היה החורבן. אבל החורבן לא היה בתשעה באב בכלל. מתוך החורבן, אחרי תשעה באב, נוצר מהמקום הכי נמוך, הכי חרב, הכי עמוק בחורבן שלו, נוצרה התחלה מופלאה, מחודשת. מה ששבר אותה זה לא נבוכדנצר, ולא מצרים, ולא אשור, ולא מלך בני עמון, אלא אנחנו הרגנו אותה. אנחנו גדלנו את האפשרות הזאת. והעולם שגדליה בן אחיקם מתאר, באמת נשאר איזה מין עולם נאיבי, לא מקבלים לשון הרע. כולם נמצאים פה ביחד. העולם בא לראות ולראות את גדליה, ובאים אותה קבוצה שתיארנו מקודם לראות את גדליה ולבוא לבית השם וכולי, ואנחנו מחסלים בעצם את האפשרות של ההתקדמות הזאת. ואז מגיע השלב השני שבו אנחנו מקבלים עוד פעם את ההזדמנות, מהמקום הנמוך ביותר עוד יותר. ועוד פעם נבואות נחמה מופלאות בפרק מ"ב בירמיהו מתוך המציאות הכי קשה הנוספת. ואנחנו אומרים שאנחנו רוצים לעשות רק את מה שהקדוש ברוך הוא יגיד. ושוב אנחנו לא מסוגלים. ועל פי דברי חז"ל, לפחות לפי הדעה הזאת, צום גדליה בכלל לא בתאריך שלו. כלומר, זה לא היה בג' תשרי, זה היה באלף. זה היה בראש השנה. כלומר, הוא נדחה לא רק השנה, הוא נדחה במהותו. הסעודה של ראש השנה... תחשבו על הסעודה של ראש השנה אחרי החורבן. אם זה אגב ראש השנה שמיד אחרי תשעה באב, זה מדהים. זה ראש השנה חודשיים אחרי. יש דעה של שנה אחרי. יש בזה כל מיני דעות. שם, אין שם תיאור מדויק. אבל קחו את המציאות הזאת של רגע אחרי, שנה אחרי, קחו את המציאות הזאת, מה היה בראש השנה הזה? זה הרי ראש השנה מופלא. שנמצאים שם היהודים, השארית של השארית, עם כל מי שמצטרפים, וזה צום השביעי. וזה הצום של 10 ימי תשובה. כל הצומות עניינם תשובה. אתם יודעים למה 10 בטבת ו-17 בתמוז ו-9 באב תופס אצלנו? אני אומר מעצמי. כי כי אולי יותר מדי אנחנו שייכים להיסטוריה ולא למציאות. פעם כשלמדנו על קמצא ובר קמצא, אמרתי לכם שבשום מקום לא כתוב שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. כתוב, על קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, בארמית. אף אחד לא אמר שחרוב זה בעבר, יכול להיות שזה בהווה. ולדעתי זה ודאי מגמת החז"ל. לא על קמצא ובר קמצא חרבה, חרובה זה חרבה, זה סיפור היסטורי גדול. אתה רוצה לדעת למה ירושלים חריבה? לא אתה רוצה, אתה רוצה לדעת למה ירושלים חרבה, אז אין לנו שפם שותמת, זה לא מעניין. מעניין אותי, מעניין אותי, יש עוד דברים שמעניין אותי, יש לי הרבה סיפורים על הרבה היסטוריה. אתה רוצה לדעת למה ירושלים חריבה? על קמצא ובר קמצא. עכשיו תבדוק את זה פה, בכיסא שלך. לא בכיסא לידך. ודאי לא לפני אלפיים שלך. יותר קל להזדהות היסטורית עם חומה מובקעת. עם אי רעבה. עם בית צרוף. אבל אם באמת באמת רוצים להבין את הכל פה, אני חושב שהצום שיותר מעורר לכל דבר בעולם ואין מסקנה יותר גדולה מראש השנה מאשר להיכנס לצום הזה, זה צום גדליה. צום גדליה בן אחיקם שמתחיל את השבוע של יום הכיפורים, את השבוע שאותו נתחיל, את היום הקדוש שנתחיל בעל דעת המקום ועל דעת הקהל, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים, את היום שבו מי שיש בו עבירות שבן אדם לחברו לא יכול לחפר גם על עבירות שבן אדם למקום, וקולטים לא באופן כללי שנאת חינם, אהבת חינם, אלא קולטים היסטורית את החורבן. וקולטים היסטורית שבעצם סיפור תשעה באב ממשיך למקום שבו, במקום הכי נמוך, יש אפשרות לתשובה הכי גבוהה. כלומר, המקום ששארית הפליטה הייתה יכולה להוביל, הוא המקום של התשובה הגבוהה ביותר שיכולה להיות. כלומר, יכול בהחלט להיות מצב שבו הכל גולה. ונראה לך שהכל נגמר, נשרף, חרב, והכל רק מתחיל. כל התקווה, הכל נמצא ביום הזה. הכל נמצא ביום הזה. אני לא יודע מה דיברו שם בסעודה הזאת. אבל ברור ששארו שם אין לנו מלך אליו. ובניגון של אדמור הזקן, ברור מה עשו שם. מה עשו שם? שכולם ביחד, שזה משהו מופלא, כשאתה נמצא רגע אחרי, אני לא יודע, חודשיים או שנה, אתה נמצא רגע אחרי החורבן. והכל מתחיל, והכל מתחדש, ואמונה אדירה. ומקום כל כך טהור, שבו מביאים לך מודיעין, שמישהו הורג אותך, ואתה אומר, לא יכול להיות, אין דבר כזה, יהודי לא הורג אותך, אין דבר כזה. זה לא יכול להיות, אתם טועים בהבנה, אין דבר כזה. זה צום גדליה. זה רציתי לפתוח קודם כל כדי שנדע מאיפה אנחנו מתחילים. זה צום גדליה שאנחנו מציינים אותו בג' בתשרי, כדי שנציין אותו לא בתוך ראש השנה, אלא מיד אחרי ראש השנה. עם כל התעניות, כמו שאמרנו, עניינם תשובה, אז צום גדליה, לא רק בגלל מהותו, בעצם הזמן שלו, בעצם עניינו, פותח את עשרת ימי תשובה, הוא הכי הכי עניינו תשובה. אתם יודעים שאצל האשכנזים קוראים בכל תענית ציבור, במנחה, בהפטרה, דרשו השם בהימצרו, קראו ביותו קרוב. בתענית ציבור, יש תפילת מנחה עם קריאת התורה והפטרה. אצל הספרדים לא קוראים הפטרה. נכון? לא קוראים הפטרה במנחה, באף אחד מתעניות הציבור. רק בתשעה באב. תימנים יש פה? אצל התימנים, חדש לי חידוש גדול, קוראים דרשו השם בהימצאו רק בצום גדליה. קוראים דרשו השם בהימצאו בצום גדליה. זה מאוד מאוד הגיוני. זה מאוד הגיוני, כי זה התשובה. אחרי שוב הישראל של שבת, קוראים בצום גדליה. יש שתי הפטרות של תשובה, שוב הישראל עד השם אלוקיך, ודרשו השם בהימצאו קראו ובהיותו קרוב, יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו, וישוב אל השם וירחמנו, ואל אלוהינו כי הרבה לסלוח. ובאמת יש לי תחושה שזו הקריאה שהיא בראש ובראשונה שייכת לצום גדליה. אחרי שהיא שייכת לצום גדליה, קוראים אותה בכל תעניות הציבור. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן מחשבותיו. איש אבן מחשבותיו. יש הסבר כל כך עמוק, מה זה איש אבן מחשבותיו? יעזוב רשע דרכו, הבנתי, יעזוב רשע את דרכו, אבל מה זה איש אבן, את איזה מחשבות הוא יעזוב? אז ראיתי הסבר נפלא. אבן זה שלילה, פועלי אבן, איש אבן. אבן זה גם המילה און. כוח. עוני. יעזוב רשע דרכו ואיש אבן את המחשבה שהכל כוחי ועוצם ימי. ואיש אבן את מחשבת האון שלו, את מחשבת האבן. וישוב אל השם ירחמיו בן אלוהינו כי הרבה נסלח. לא רק כי צריך לעזוב איש אבן את מחשבותיו, כי איש אבן שמחשבותיו הם און, כשהוא נמצא למטה, אין לו שום כוח. כי עליו לא מקובל שום למטה. זה מנוגד לסיכום. הוא רק מקומה חמישית ומעלה. ומהמקום הכי תחתון מתגלה התשובה הגבוהה ביותר והפספוס הגדול ביותר והתיקון הגדול ביותר שיכול להיות שמופיע דווקא בעשרת ימי תשובה. אז זה א', ומתוך הא' הזה אני רוצה להיכנס ברשותכם לפיוט הזה. זה פיוט מופלא. אם משנה, או, זהו, יש שם עוד הפיוט. הפיוט הזה הוא סליחה שנכתבה על ידי רבי שמעון ורבי יצחק מגדולי הפייטנים. אתם רואים, זה פיוט שבנוי לפי א' בתפוך. הוא מתחיל בתורה הקדושה. בסדר? אנחנו מכירים את הבית הראשון שלו באמת בגלל הניגון. תורה הקדושה, זה לא זה, והניגון הזה הוא יפה מאוד. הפיוט הזה, יש פה בעיה. הוא נאמר על ידי האשכנזים, ויש בו בעיה, אני לא יודע איך הצליחו להכניס אותו לתוך האשכנזים, כי הוא חריג, הוא מובן. זה לא ממש ברור שזה עבר את מבחן האי-מובנות שנדרשת כדי להיכנס לסליחות של אשכנזים. הוא ממש מובן, זה נראה כאילו איזה ספרדי הצליח להכניס את זה בכוח. כלומר, זה משהו ממש מובן, כמו אדון הסליחות, בן אדם מעליך הנרדם, כלומר, מילים שאפשר... שאפילו אני יכול להבין אותו. אבל חוץ מהבעיה הזאת, הוא נפלא. הקושי הוא באמת, מה עושה הפיוט הזה, הסליחה הזאת, הסליחה שפותחת את הסליחות של הסרט אלי תשובה. איך זה קשור? בואו ניכנס. יש יותר מסליחה אחת, ואגב, על כל הסליחות האלה יש דיונים גדולים מאוד, שבה אנחנו מבקשים מליצי יושר, מכניסי רחמים, מליצי רחמים. אתם יודעים שעל הסליחות האלה יש אגב דיונים, לא כולם קיבלו את זה כל כך בקלות, איך מותר לפנות למלאכים. אני רוצה לטעון שמכניסים גם את הסליחה הזאת לתוך הדיונים האלה, למרות שאני יודע עתיק שנלמד אותה היא בכלל לא קשורה לדיון. זו שיחה מרתקת של כנסת ישראל עם התורה. ובה פונים אל התורה ואומרים לה, תתחנני בבקשה עלינו, לא כי אנחנו צריכים את זה, אלא כי את צריכה את זה. כי את בלעדינו לא קיים. אני משאיר כל הזמן באוויר את השאלה, ואני אחזור לצום גדליה שאמרתי בהתחלה. אני משאיר באוויר את השאלה, מה זה עושה בעשרת ימי תשובה? זה יפה מאוד לחמש שבועות. ובאמת גם המלחינים והמעבדים חיברו את זה לבעתה כתבו לכם את השירה הזו. אני, כיוון שנדלקתי על זה היום, אז צלצלתי בזכותו של יואל, להילל פלי שחיבר את זה, ושאלתי אותו איך התחבר לך ואתה כתבו לכם את השירה עם תורה הקדושה. אז הוא אומר, לא יודע, אבל אם יש לך איזה רעיון תגיד. אז נגיד, אולי זה יתחבר. תורה הקדושה... התחנני בבקשה. פני הצור,
יואב, אם אוכל, אני רוצה אחרי זה מסכת תענית. אם יש פה בעיה הזה. שכוח.
תורה הקדושה, התחנני בבקשה, פני הצור מארץ בקדושה. אגב, גם המשקלים פשוטים. זה לא בתים ארוכים כאלה. זה משקלים של 2-2-4. תורה הקדושה, שתי מילים או שתי יחידות. תורה הקדושה, התחנני בבקשה, ועכשיו 4. פני צור מארץ בקדושה. וכך זה הולך עד הסוף. לפי סדר אותיות הפוך, תשרק. המילים מוכרות. תורה הקדושה, התחננים בבקשה. פני הצור, נערץ בקדושה. שפחי שיח ערב. וזכרי מעשה חורב. נעשה ונשמע, נמו, נמו זה כמו נעמו. להתקרב. רגנו שעיר ופרן. אגב, אין לי ספק, מכאן באילך אתם תשימו לב, זה גם הקדמה לבזות הברכה. ומאוד ייתכן שהשיחה הזו ודאי קשורה גם לימים האלה. אתם תראו פה עוד מעט את האזינו, ובעיקר את בזות הברכה. אלה הפרשיות. רגנו שעיר ופרן, נו, זוכרים, בזות הברכה שברך משה איש האלוקים, השם מסיני בא ואתה מריב בבות קודש, נכון? שעיר. רגנו שעיר ופרן, הם כעסו, למה לא נותנים לנו את התורה, זוכרים? דתותייך לשומרן, הם רוצים לשמור את הדתות. דתותייך, הכוונה היא תורה שבכתב ותורה שבעל פי. עמד ומדדן ראה והתירן, לפייטן ענק. הפסוק אומר, עמד וימודד ארץ, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. ראה ויתר גויים, פסוק מחבקור. חז"ל אומרים שפירושו של הפסוק הוא שבאו כל האומות ואמרו אנחנו רוצים את התורה, אז הוא נתן להם שבע מצוות בני נוח. עמד וימודד ומדד איך הם מסתדרים עם השבע מצוות. כשראה שעם השבע מצוות הם לא ממש מסתדרים, אז הוא אמר, הותר. ראה ויתר גויים. קודם כל תסתדרו עם זה, אחרי זה נראה את ההמשך. ראה ויתר גויים. עמד ומדדן ראה ויתירה. עד כאן שלוש הבתים, שלושת הבתים, השורות שעוסקות בתורה. עכשיו מדברים עליהם. קדוש היתיקם, כך מספרת ישראל התורה. קדוש היתיקם. מה זה היתיקם? זה כמו נתקם. להתק זה כמו לנתק. בנביא להתק ולנתק זה אותה מילה. הביטוי להתק אגב זה בדרך כלל בצון, כשלוקחים את החבלים ומנתקים אותו. ולכן עם ישראל זה הצון, זה. קדוש היתיקם, יעקב חבל לחלתו, קראנו השבוע. הוא כאילו ניתק את החבל. קדוש היתיקם, ללא שמרו חוקם. לא שומרים את הברית, לא שמרו חוקם. באף ובחימה רסות בהם נקם. עכשיו מדברים עליהם. אז חוזרים ומדברים על הקדוש ברוך. צעד מרבבות. הכל מעמד על הסיני. מדברים על התורה. הנושא הוא התורה, ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא. צעד מרבבות. נו, ואתה מרבבות קודש. ונקדש בערבות. הפייטן נמצא בתפילות. הפייטן נמצא בזאת הברכה והזינו. ליושב תהילות, לרוכב ערבות. קדוש. ונקדש בערבות. הערבות זה מכון למעלה למעלה, הערבות זה עוד דבר. הוא רוכב ערבות, והערבות זה עוד משהו בחודש תשרי. הערבות זה של ארבע מינים. הערבות זה הפשוטים של כולם. הערבות זה אלה שאין בהם לא טעם ולא ריח. הוא רוכב ערבות, כלומר הוא רוכב ערבות, על זה הוא רוכב. הוא לא רוכב לולבים ולא רוכב אתרוגים. שם זה יותר טוב בביזנס. אבל הוא רוכב ערבות. הערבות לצעד מרבבות ונקדש בערבות מימינו אש דת. עוד פעם פרשה וזאת הברכה. מימינו אש דת ולהב שלהבות. ועם כל הלהב והאש והכל, מה היחס שלו אל ישראל? תראו עכשיו איזה דבר, חכו. פנים מסבירות אליו מתחברות. נכון שזה מילים אחרות לגמרי מהפיוטים הרגילים? אתם יודעים איך התחילו למשל הפיוטים של היום, למי ששם לב היום?
הם התחילו, זה מילים של אשכנזים.
אז כרם נמתחו נבלי שכבים בארץ, עוד לא דובקו רגבים, הון גן עידון אלה כבבים, מקום כפרה, בריאת יישובים בשער... רק אם בטוח שלא מבין כלום, יש לו סיכוי להיכנס לכם.
וזה באמת בעיה, אבל בכל זאת, פנים מסבירות אליו מתחברות, הונשקו מפיו עשרת הדיברות. זה מדהים הבית הזה.
מה כתוב? פנים, הבנתי שהבית מדבר על משהו שהוא מאוד מאוד קרוב, מאוד אינטים. פנים מסבירות, אליו מתחברות, הוא מגיע גם להונשקו, נשיקה. על מה הוא מדבר?
יש מדרש מדהים בשיר השירים רב. אתם זוכרים את הפסוק, כולם מכירים אותו, ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דודיך מיין.
אמר רבי יוחנן, מחלוקת רבי יוחנן ורבנן, בשיר השירים, מדהים.
מה זה ישקני מנשיקות פיהו?
כשבא הקדוש ברוך הוא לתת את התורה, הוא רצה לתת את הדיברות לכל ישראל. אז אצלנו מעמד הר סיני זה דבר מאוד גדול, נכון, כולם ביחד.
רבי יוחנן אמר, בא מלאך אחד לכל אחד ואחד מישראל. ואמר לו, רוצה אתה את התורה?
אמר לו, הם. אמר לו על כללות וקלות וחמורות, אמר לו, הם. אמר לו על עונשיה, אמר לו, הן. כיוון שאמר לו, הן, עמד ונשקו. על כל דיבור ודיבור נשקו. עד כאן רבי יוחנן. ורבנן אמרי, הדיבור היה יוצא ומנשק לכל אחד ואחד.
לא המלאך, זה לא סוסבינים. ישקני מנשיקות פיהו,
לזה מתכוון פרפייטן, הוא נשקו
מעשרת הדיברות. הדיבורים הגיעו אלינו בנשיקות. הדיבורים הגיעו אלינו בנשיקות. הנשיקות האלה, חכו, יביאו אותנו עוד מעט למה אנחנו מבקשים מהתורה עכשיו.
פנים מסבירות אליו מתחברות, הוא נשקו מפיו עשרת הדיברות. עולם מתבסס, אשר מתנאון נמסס, וכמוצא שלל רב על אמרת חסס. עולם מתבסס. מה זה עולם מתבסס? על מה העולם מבוסס? אם לא בריתי, יומם ולילה, חוקות, שמיים וארץ, לא שמתי.
חזל דרשו את זה על התורה. עולם על זה התבסס. אשר מתנאון נמסס,
נמסס זה פטנט של פייטנים. זה כמו נמס. היום שישי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם והתנה תנאי. אם יקבלו את התורה, מוטב, ואם לא, הכל יימס. אני מחזיר את העולם לתוהו, אני מחזיר אותו למים. עולם מתבסס, אשר מתנאו ממסס, וכמוצא שלל רב על אמרת חסס.
כל אחד מאלה המנושקים.
סודי פיקודיי, זה שיחה בישראל התורה, חכו תשמעו, זה לא יאמש. נמסרו לדודיי, הרי את הסודות האמיתיים של כל הפיקודים שלך, זה נמסר לדודיי, כי טובים דודיך מיין זו תורה שבעל פה. נמסרו לדודיי. מאז ועד עתה, המה מכבדיך. בואי, תורה אהובה, מי באמת מכבדיך? ובכל מצב, חכו תראו עכשיו. נדים וגם נעים וברוגז סוואים. סוואי רוגז זה ביטוי שמופיע הרבה גם בתפילות. סוואי רוגז זה ביטוי ציני של כאב. בטח, אני ממש שבע מרוגז. וברוגז סוואים וכאבים בנופת צופייך תמיד משעשעים לולי תורתך שעשועי.
במקומות הקשים ביותר, הרחוקים ביותר, ברגעים הקשים ביותר, מה שמרים אותו זה התורה שלו. מה שנותן לו את הכוח זה הטיפ טיפה תורה, בנופת צופייך, תמיד משתעשעים. מסורת ליפה. מסורת ליפה, ליפות מסורת. בכתב ובעל פה. יקרו אמרייך משוהם ויושפה.
אמרייך, אמרי התורה יקרו יפים יותר משוהם וישפה. אלה אבני המילואים הידועים, שהם אבני המילואים שיש לכהן הגדול בחושן ועל הכתפיים,
יקרו אמרייך משוהם ויושפה.
יש בזה עוד אומר. השוהם והישפה, כשבית המקדש חרב, לא קיימים. אבל אמרייך, זה לא מפסיק, לשנייה אחת. זה יקר הרבה 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 לאין ארוך משוהם ויושפה. זה לא מותנה בכלום האהבה שלנו אותה. ובעצם, מכילה על הביטוי, את התחלת. את הנשיקות ההן את נתת. כל דיבור ודיבור הונשקו. ועכשיו אנחנו ממשיכים. ליבי לחוקקייך. ליבי לחוקקייך. כמו בשירת דבורה, אבל הפעם לחיוב, ליבי לחוקקייך. כולי יוצא לחוקקייך, לאותם אלה שממשיכים את המסורת וממשיכים את הנצח ועוסקים בתקנות ועוסקים ליבי לחוקקייך, בעליל מזוקקייך, בעליל מזוקקייך. כלומר, כל אלה שעל ידי העיסוק שלהם בתורה, התורה הופכת להיות למזוקקת בעליל, בעליל מזוקקייך, היא הופכת להיות מזוקקת כמו זהב צרוף, בעליל מזוקקייך. קובעי עיתותם, כאילו אין להם מה לעשות בתוך כל הסבל, בתוך כל מה שקורה בעולם, קובעי עיתותם לפלש קקייך. איימתי עליכם שזו עברית פשוטה מדי, שאתם לא תסתדרו איתה, אנחנו מתורבתים מדי. אתם יודעים מה זה קקייך? אני מהפינות הזה נהיה לי מילה בעברית. כשאתה נכנס לסוגיה ולא יודע לצאת ממנה, זה פקק. זה הפשט, פקק. הם אלה שמתארגנים עם הפקקים שאת עושים. כל כך הרבה דברים עשית לנו פקוקים, והם פותחים את כל הפרקים. תראי את הרומן שבינך לבינם. כללות ופרטות. כלל ופרט וכלל, איך התורה נדרשת. לראות ולהטות. מתי מתאים על פי רוב, מתי הולכים לפי מיעוט, מתי צריכים לראות ומתי אפשר לפי הטיה. מתי צריכה להיות ראייה ברורה. לראות, נראים בעיניי דברי זה, נראים דברי רבי שמעון, לראות ולהטות, שנתם נודדת בחדר המיטות. הם חולמים את זה, הם חיים את זה, הם ישנים את זה. יום יום ידרושו, בליבם יחרושו, לאסור ולהתיר בפיהם יפרשו. רק בסדריים אני כל הזמן שואל את השאלה אחת. זה מדהים, אבל זה היה צריך להיות במקום הקדמות לפני קריאת התורה בשבוע. אגב, סתם הצעה. אני אומר, זה היה מחזיק הרבה יותר אנשים ערים, אבל זה סתם. לפני הקדמות, בוותיקים, זה השלב שבו כל ה... נכון? זה מצוין היה, קצר, יפה. מדברים פה על לימוד, על חכמים, על איך לראות ולהטות ולפרק ומעולה, חזק תורה של הפה בסוף הלימוד של הלילה. מצוין. מה זה עושה בצליחות של זה? זה חשוב תמיד, אבל מה זה עושה פה? עוד מעט, תחכו. תמאות וטהורות להבדיל ולהורות מלחץ ודוחק עיניהם מנהירות. מי מאיר את העולם? תורה, התחנני בבקשה פני צור. את כל זה תגידי לו. תגידי לו שהוא נתן תורה כדי להאיר את העולם. וצפרי לו מי מאיר את העולם. נכון, יכול להיות שברייטינג זה 10%, זה 3%, זה 100%, זה 30%. מי מאיר את העולם? תגידי לו, היה יום אחד שלא היה דבר כזה, שלא המשכנו את התורה הזאת. היה לילה אחד. היה יום אחד שבחדרי המיטות לא חשבו חוקקייך איך ממשיכים את הנצח הזה. חוקים ומשפטים על פי מושפותים. זה דבר מופלא. בעולם שהוא נראה גלות גמורה. דנים על פי חוקים ומשפטים צדיקים. באים ויושבים בתי דין. אי אפשר להבין את זה. אפשר לתפוס את זה. בעולם של גלויות, בעולם של בתי דין יושבים, מאיפה כל השאלות והתשובות של כל גדולי הראשונים? איפה הם היו? במדינת ישראל? הרשב"א והריטב"א והריט"ב והראש. איפה הם היו? כל חכמי אשכנז, חכמי ספרד, חכמי צפון אפריקה וחכמי תימן. איפה הם היו? הם היו בשלטונות אוהבי ישראל? מאיפה הייתה האוטונומיה השיפוטית הזאת, שהם היו יכולים חוקים ומשפטים על פי מושפותים, ואויביהם פלילים ובהם משפטים, ואויבינו פלילים. זכרי זאת תעודה, התורה נקראת בנביא תעודה. צור תעודה. חתום תורה בלימודיך. צור תעודה. תעודה זה העד שלנו. העד של הקדוש ברוך הוא. זכרי זאת תעודה. הוגייך להתעודדה. עכשיו חובתך, תפקידך. אנחנו פונים אלייך, את צריכה לדאוג שאנחנו נתעודד. ומליצי הגיונייך, אלה שמליצים על ההיגיון שלך, עכשיו אחד לא מבין את ההיגיון, אלה שלוחמים את מלחמתך, אלה שנהרגים עלייך. ומליצי הגיונייך לעזור ולסעדה. וחנני פני קונך. תורה הקדושה התחנני לבקשה, אם עכשיו מגיע, אחרי כל ההצעה, אז מה אני רוצה לך? וחנני פני קונך במען חינונך. זו שפה זאת. חנני פני קונך במען חינונך. הרי יש לך כזה חן, כזה כוח לשכנע. את זוכרת את נשארת אותי על כל דיבור ודיבור? אז עכשיו ככה תעשייה. וחנני פני קונך במען חינונך, כי הוא אלוהיך יוצרך ואדונך. מה את התורה? את הוא. מה זה התורה? התורה זה הקדוש ברוך הוא. אנוכי השם אלוקיך, איך אומרים חז"ל? ענה נפשי כתבית יהבית, ראשי תיבות. אני את עצמי כתבתי ונתתי. אני זה הפסוק הזה, אני זה המילה הזאת. הלא, עכשיו נשים. אם אין תמה הוגה בתמימה, הרי אם היונה התמה, כנסת ישראל נקראת תמה, אם היא לא הוגה בתמימה, הן בקרן זווית נתונה ומשתוממה. מה היית בלעדיה? רעיון גדול, מונח בקרן זווית. איך נהיית תורת חיים? איך הפכת למשהו שכל העולם מונהר ממנו? דוק וחלד, דוק וחלד זה שמיים בארץ. דוק וחלד עבורה, עומדים בגבורה, ביראה טהורה ובמצווה ברא. כולם זוכרים את הפסוקים? זה צדיק. יראת השם טהורה עומדת לעד, מצוות השם ברא מאירת עיניים. גברי רינונים, ואם זה לא עובד אז עוד, תרנני עוד, תדברי עוד, בואו לפניו ברינה, גברי רינונים ושפחי את החנונים. שמים לב שאנחנו פונים אל התורה וממש אומרים לה את מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, שפחי כמים מבך, קומי רוני בלילה. עכשיו אנחנו באים אל התורה ואומרים לה, קומי רוני, שפחי כמים. עבור תפילתנו באין סיכוך עננים. סקות באף מעבור תפילה. זוכרים את הפסוק? שלא יהיה סיכוך לתפילות שלנו, שהם יעברו. באי עדיו בתחם, אלה שבאים עדיו שוב הישראל עד השם אלוקיך בתחם, בתחינות, לנק אותם מצחן, מצחנה, מאוויים ייתן, יחמור וגם יחון. ירחם, יחמור עליהם וגם יחון אותם. אסוף עדת ממנה, כך תאמרו לו. מה הנוסח? מה תגידו לו? אסוף עדת ממנה לקריה נאמנה. וכעדר בתוך הדוברו מאדם תהימנה. כמו עדר שמביאים אותו, הדבר, הרואה שמביא אותו, מביא אותו למקום שלו. שבויים ימלט. מי זה השבויים? אנחנו. מאשמני עלת. עלת זה כמו עלתה, חושך. אשמני עלת זה או אשמות של חושך, ממצב של חושך, או שאולי זה אפילו קצת רמיזה למציאות, שעוד מעט נדבר עליה מפורש. החשמנים. עדי עד יסובבם עוז רמי פלט, שיפלטו מכל צרותיהם. ובשובה ונחת, נושאים משחת,
בקש צון עובדת וגם הנידחת. רפות הנחלה, לרפא את הנחלה עם נחלתך, יסיר כל מחלה, צון אדם למלות עיר ההוללה. את העיר שהוללה כל כך, זוכרים איך הוללה העיר הזאת? הזאת העיר שיומרו כלילת יופי. תגידו לו, שורה האחרונה, חבוש הנשברת. חבוש הנשברת, ישראל. זלזל הגברת. הנה הרמז הופך ללא רמז בכלל. הגבירה והשפחה. מי הגבירה ומי השפחה? זלזל הגברת, גברת ממלכות. קנה קנאה גדולה לעיר המחוברת. לאיזה פסוק זה רומז כמובן? ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ממה היא מחוברת? למה היא נקראת מחוברת אומרים חז"ל? כי זה ירושלים של מטה וירושלים של מעלה. פיוט מדהים. מה זה עושה בעשרת ימי תשובה? זה יכול להיות באמת, באמת, באמת התחלה של שבוע. זה יכול להיות פתיחה לתיקון. לא, זה לא, זה מדהים. מה זה ישראל והתורה? נפלא. אבל מה זה עושה פה? אני חושב שאנחנו לא מספיק שמים לב לנקודה שבשבילה רציתי את זה. התחלתי את זה עם צום גדליה, אני רוצה לסיים את זה עם יום הכיפורים ועם עשרת ימי תשובה. אני לא בטוח שאנחנו מספיק שמים לב לזה. יש מנהגים רבים מאוד בתחילת הצום. נדמה לי שיש דבר אחד שכל המנהגים נהגו. מה עושים בכל נדרי? לא כל נדרי עצמו, מה עושים בכל נדרי? אצל האשכנזים מוציאים ספרי תורה, נכון? מוציאים ספרי תורה ועומדים עם ספרי התורה. ספרדים מוציאים ספרי תורה. תימנים? יש הוצאת ספרי תורה, בלעתי. מוציאים ספרי תורה. יש פה עוד מנהגים? מה לספרי תורה ולליל יום כיפור? מה אתם אומרים? מה פתאום? מה לספרי תורה? אני מבין את הרעיון, זה יפה מאוד, זה מאוד מרגש, אבל מה לספרי תורה ואחרי זה המעבר עם ספרי התורה? יכול להיות זה הרגעים הכי מרגשים של יום כיפור. מה לספרי תורה וליום הכיפור? היסוד הוא פשוט מאוד. השאלה היא לא שאלה בכלל. מה ליום הכיפורים בלי ספרי? יום הכיפורים הוא יום מתן תורה. זה כל כך פשוט, אבל עוד שנייה. הוא יום מתן תורה, כאשר יורד משה אחרי 40 יום מראש חודש אלול, ומקבל את הלוחות שאיתם אנחנו פועלים. לא לוחות הראשונים. בלוחות הראשונים לא צריכים פיוטים כאלה. אין נשברת, ואין גברת, והכל ברקים וקולות ולפידים. גאולה שלמה. אבל אנחנו בצום גדליה. אנחנו הכי למטה של הכי למטה של הכי למטה. ואנחנו מתחילים להתכונן ליום הכיפורים מיד מצאת ראש השנה. הנה הפעילות שאיתו מתחילים את ההכנות. אתם יודעים למה מוציאים ספרי תורה בליל יום כיפור? אני רוצה לדייק ברשי שפעם הזכרתי, אבל חשוב, אם הייתי יכול להביא אותו בפני, כדאי לראות אותו אחרי זה, זה לתענית דף למד עמוד ב', כמעט מילה במילה גם בפרשת ה'. הרשי הזה הוא כל כך יסודי. כולנו יודעים, אחרי שנזכרים לשנייה, שביום הכיפורים ירד משה עם הלוחות. ואנחנו לא יודעים את הדבר הבא שאומר רשי, שזו מהפכה היסטורית. על פי רשי, אני כבר אומר, כדי שתבעלו מיד, על פי רשי, ודאי שהיהודים במצרים ידעו מה זה ראש השנה, נכון? אבותינו קיימו את התורה, אני הולך להגיד דבר נורא, יום כיפור לא ידעו מה זה. לא ידעו מה זה יום כיפור. לא ידעו מה זה יום כיפור. ידעו מצוות אחרות, חזל אומרים שאברהם קיים עירוב תבשילין, ויום כיפור לערב.
מאיפה הכפילה הזאת שלי עכשיו?
אני אגיד לכם, רש"י. רש"י עושה חשבון על המשנה בסוף מסכת תענית שאומרת, "אינה וראינה בנו ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו." אומרים חז"ל, ביום חתונתו זה יום מתן תורה. וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימים. יום חתונתו זה יום מתן תורה, אומר רש"י, זה יום הכיפורים שבו ניתנו לוחות שניות לישראל. זה יום חתונתו. זה לא פיוט של תרום החתונה. מי נשק את מי? יום חתונתו. עכשיו חכו. חשבתי לעצמי צריך לבדוק, האם לא זה העומק הפנימי של וישק יעקב לרחל. התורה מנשקת את כנסת ישראל. ונמשיך. רש"י עושה את החשבון, מאיפה אני יודע שביום הכיפורים נותנו לוחות האחרונות? והוא עושה את החשבון. שבבר בסיוון, חג השבועות, משה עולה להר, 40 יום נגמרים בי"ז בתמוז, והוא עושה את החשבון מה קורה ב-40 הימים אחר כך, ואז הוא ממשיך בחשבון ומראה שבראש חודש אלול עולה משה בפעם השנייה, ואל משה אמר עלה אל ההרה, נכון? ואז אנחנו מתחילים סליחות, דיברנו על זה בשבוע שעבר גם, אלול, ואז הוא אומר, ובוקר יום כיפור ירד, ויום כיפור בבוקר ירד, שהוא 10 בתשרי. עכשיו תשמעו, ואותו היום נקבע ליום כיפור. שמעתם מה כתוב פה? אז הוא נקבע ליום כיפור. להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. כדי שזה יהיה לנו 100% ברור, תשמעו את סיום רש"י. ועל כן נקבע צום כיפור 10 בתשרי. כך שמענו. כלומר, זה לא שני דברים מעניינים. ביום הכיפורים יורד משה מההר, וגם ביום הכיפורים עיצומו של יום מכפר, והקדוש ברוך הוא מכפר לעם ישראל על החלטותיו. זה made in Israel. זה לא made in Israel. זה יותר נורא מזה. זה made in חטא העגל. זה made in הכי נמוך שיכול להיות. עכשיו, זה דבר פלאי. הרי יום הכיפורים הוא עיצומו של יום מכפר. זה הכי גבוה. אז מה זה קשור למקום הכי נמוך? אבל רק מהמקום הכי נמוך אפשר לעורר את הכי גבוה. זה גבל טרשנו. כשבחטא העגל המציאות הייתה אחת, הרף ממני והשמידך. זה הביטוי האלוקי. משתמשים לפעמים בביטוי מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ואני לא בטוח שמבינים אותו. איגרא זה גג. רמא זה גג גבוה מאוד מאוד. יותר גג מגג. הורה. כשמשהו נופל מגג והוא נופל לארץ, זה דבר מזעזע. הוא נפל, היום אומרים בעברית, על האדמה, על הפנים. אבל צריך להיות צלף כדי שזה ייפול מגג לתוך בור. וצריך להיות צלף מוחלט כדי שזה ייפול מגג הכי גבוה לבור הכי עמוק. למי יקרא רמא לבירא עמיקתא? כי בירא בתחתוניים זה שמהמקום הכי נמוך יש תשובה. ואם יש שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, זה כשהוא יכול להתחתן איתו. והחתונה זה יום הכיפורים. וביום הכיפורים, כשמתחיל יום הכיפורים, אנחנו באים ואומרים כל נדרי, ולפני שאומרים כל נדרי, אומרים את המילים הבאות, על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. שמעתי פעם דברים קדושים ממישהו. צריכים 3 דיינים בדין אמת. אז יש ישיבה של מטה, יש ישיבה של מעלה. זה 2. ויש את התורה, את ספרי התורה. אז למעלה זה רק דעת מיעוט. בטוח שיסכים. אנחנו והתורה כבר קבענו. מתירים להתפלל עם העבריינים. מי זה העבריינים? אנחנו מהמקום הזה הכי נמוך. תורה הקדושה התחנני בבקשה פני צור נערץ בקדושה. חנני לפני קונה. אם אנחנו לא לומדים אותה. אם אין תמה הוגה בתמימה, את בקרן זווית, משתוממה. זה לא אנחנו באים עלינו עכשיו לדבר. אנחנו באים לדבר על התורה, על הקודש ברוך הוא, על האור האלוקי שיהיה בעולם. חסידות מופיע דבר כל כך עמוק. יום הכיפורים הוא יום מתן תורה. אבל ביום הכיפורים אנחנו כל כך עוצרים את זה פנימה, כי אנחנו לא יכולים בכלל לבטא כלום. אנחנו בוכים על השמחה, על המחילה שבה עם השמחה. לכן זה השמחה הגדולה ביותר. במוצאי יום הכיפורים זה מתפרץ טיפ-טיפה בסעודת כהן גדול. ומתי אנחנו מבטאים את הסיום של פתחנו את היכל, הוצאנו ספרי תורה, ואתם יודעים מתי מסיימים את יום הכיפורים? בשמחת תורה. כאילו הספרים שהוצאנו מההיכל בליל יום כיפור, חוזרים להיכל, ואיזה שבועיים שם עומדים ושואלים, רגע, בסדר, יצאנו, זה היה, אבל זה היה מאוד רציני. מתי הם ינשקו אותי? מתי נרקוד? יום הכיפורים הוא הרגע שבו זה לא שייך עכשיו לרקוד. זה עכשיו הזיווג, זה עכשיו עצם הקישור. זה עכשיו הידיעה שלי מהמקום הכי תחתון שיכול להיות, מהאמירה של כל נדרי ועשרי וחרמי, בלי בלופים. אני יודע באיזה קונספציות, באיזה נדרים, באיזה חרמות, באיזה דברים אני שבוי. בליל יום כיפור זה הברכה הגדולה ביותר שיש פעם אחת בכל השנה כולה. אני מברך שהחיינו על מה? על מאכל חדש. אני צריך לבדוק מה הפרי שאוכלים ביום השני כדי שיהיה שהחיינו מכוון עם הקידוש. על בגד חדש, על מה אני מברך שהחיינו? אני מברך שהחיינו על עמי חדש. אני מברך שהחיינו על החדש, על החידוש, על ההתחדשות. אני מברך שהחיינו על הבירה המקטה שמעורר את העליון ביותר. אתם יודעים מה אני מברך שהחיינו? אני מברך שהחיינו ריבונו של עולם על זה שעשית יום כיפור. כי הרי עד שאנחנו יצרנו אותו הוא לא היה. מי ינחה את האל? אז מגיע שהחיינו. חג חדש. שהחיינו. לא היה דבר כזה. היה הכל. אבל יום כיפור, לא היה למשה רבנו אהבה אמינה לבקש תורה פעם שנייה. רק להגיד, אל תשמין. רק להגיד, תיקח אותנו, תוביל אותנו לארץ, תמשיך. איך יכול להיות? זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. קראנו את זה היום. את זה קוראים בתענית ציבור. וינחם השם על הרע, אבל לא כתוב שם וינחם השם על הרע, ויאמר, קיבלתי את בקשתך ותהיה תורה. לא. ועכשיו קיבלנו תורה חדשה. תורה של מי שנופלים ועולים הכי גבוה במפילה הזאת. תורה של שמחת תורה. תורה שבשמחת תורה מחברים בה את כל התורה ואת הבראשית ביחד. אתם יודעים במה מסתיימת התורה? וזאת הברכה בשבת שנקרא בפרשה הקרובה. לעיני כל ישראל. היד החזקה המפורסמת אשר עשה משה לעיני כל ישראל בראשית. ביתן, אני פעם ראיתי אצל התימנים, אם אתם עוד אותנטיים, זה פלאי פלאות. אצל התימנים ראיתי דבר מדהים. בשמחת תורה, שונה במגדל שהיה אצל תימנים ראיתי. יודעים איך הם יכולים חתן תורה וחתן בראשית שם? לא כמו את זה. שם זה פילי פלור. יכול להיות שמסה באות הבדיחות על התימנים, כי אין שם שתי תנבות. אין שם שתי נדבות, מיד תראה. עולה אחד, והוא חתן תורה ובראשית. מה פירוש? מוציאים את הספרים מהנרתיק, ועושים קלף אחד רצוף, מסוף וזאת הברכה, ממעונה, עד ויחוד. הוא מבין.
מברך ברכה ראשונה במעונה אלוהי קדם, וברכה אחרונה על הולכו לא שונה. פילי תלוח.
אחד לגמרי. אחד לגמרי, ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, ביחד.
דבר מדהים. פילי. אתם יודעים מה זה לעיני כל ישראל? איזו יד חזקה עשה משה לעיני כל ישראל? אומר רש"י בסוף התורה, היד החזקה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יישר כוחך ששברת. חז"ל מסבירים, החזקה של משה רבינו שידו גברה כביכול עליו ושברה את הלוחות. כלומר, סיום התורה הוא בחטא העגל. זה חודש תשרי. סיום התורה הוא לא ב... סיום התורה הוא בחטא העגל בראשית ברא אלוקים. ממה הפיוט שאומרים בצום גדליה? המקום הנמוך ביותר שאינה. שלקחנו את עצמנו למקום הנמוך יותר שאפשר אומר. ושמשם לקחנו את עצמנו למקום הכי נמוך שאפשר להקח. משם מתברר שאפשר להביא את הדבר העליון ביותר שאפשר להביא. אם אתה מאמין. אם אתה מאמין שבאותה ברכה מברכים על עיני כל ישראל ועל בראשית. זה דבר מופלא. זה הפיוט הזה. צום גדליה ותורה הקדושה ויום הכיפורים ובעצם כל העניין של ספרי התורה ומתן תורה והידיעה שכוח התשובה הוא לא, כיוון שכבר מדברים על תשובה, אז בואו נעשה תשובה, נו, אז גם כדאי לקבוע ללמוד תורה. למה לא? דיברו על תשובה, כדאי גם תורה, מה יש? זה מסתדר טוב. עומק התשובה הוא בהבנה שהתורה הנצחית, האלוקית, היא זו שיכולה להורים ולעורר ולהעלות מהתחתון שבתחתון אל העליון שבעליון, מהמקום הכי נצחית. זה התשובה, זה בסיס התשובה. וכל הסרט ימי תשובה הם הכנה ומתן לוחות שניים לאנשי חטא. זאת שמחתו של הקדוש ברוך הוא. יום שמחה, סליחה ומחילה לישראל. אם רק אתה זוכר בתורה שהוא מחדש אותך כל הזמן. חשבתי, בזה נסיים, ראינו בפרשה האחרונה ובאזינו כמעט לא הספקנו להתעסק, סוג אחד שכולם זוכרים אותו. ראינו בפרשה האחרונה, צור ילדך תשי, ותשכח אל מחולדך. אחד הפסוקים המוכרים בהרזה. פסוק מאוד קשה. ממש הסיכום של כל הדברים. תשי מסבירה שהיא מלשון שכחה. כמו נשייה. תהום הנשייה. לפי זה יש קושי גדול בפסוק. צור ילדך תשי, הקדוש ברוך הוא ילדך עם שכחה. נו, 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 ותשכח אל מחולדך. אני אשם. מה כתוב פה? מי שיודע ללמוד את הפסוק נכון. צור, אני הזכרתי כי הפיוט מתחיל בפני צור נערץ בגושה. צור ילדך תשי. עכשיו שלוש מילים מקבילות. ותשכח, לא את צור אלא את אל, ולא את ילדך אלא את מחוללך. המשפט שנגיד עכשיו יהיה מובן על רקע כל השיעורים הקודמים. הלידה והמחוללך, זה שני שלבים אחרים גם. הלידה זה שהעובר עומד לצאת, זה מאוד מאוד. לפני כן היו המון 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 שרים. מחולליך זה הבראשית. זה היש מאין. היש מאין שדיברנו עליו בכל השיעורים האחרונים. ההתחדשות עצמה. עצם ההתהוות. צור ילדך מרגע הלידה. הקדוש ברוך הוא ילד אותך שוכח. הוא ילדך תשע. יש בזה ברכה גדולה. יש בזה גם קללה גדולה. ידע את זה כנתון. אוי, איפה היינו אם לא היינו שוכחים? איפה היינו אם לא היינו שוכחים כעס? אם לא היינו שוכחים כאב? אם לא היינו שוכחים עוגמת נפש? צור ילדך תשע. ממילא, אתה יכול גם חלילה לשכוח אותו. כי יש לך שכחה. הטרגדיה היא, ותשכח לא את מה שהיה מהמידע, אלא ותשכח אל מחולליך. אם היית זוכר כל הזמן את זה שהוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, את זה שהוא מהווה בכלל יש מאין. מרגע הלידה, כן, יש המון שכחות, זיכרונות, שכחות, זיכרונות. אבל דבר אחד אסור שיצא ממך לשנייה, שהוא מחולל עכשיו, שהוא עכשיו יוצר בראשית, שהוא עכשיו מחדש בטובו. השתמשת בשכחה לשכוח לא את מה שיש מהלידה, אלא לשכוח את אל מחולליך. ואז כל הטרגדיה מתחילה. צור זה סלע. צור זה גם מצור. צור זה גם ליצור. צור זה מילה מדהימה. צור זה משהו שמתחיל מאיזשהו מקום. מהצור זה כבר יש מיש. זה מהנקודה הזאת. צור ילדך תשי. שם זה בסדר גמור, נכון? יש שכחה, יש נפילות, יש הכל. אבל תזכור את זה שדבר אחד הוא לפני צור. האל הוא לא ילדך, הוא מחולליך. וכיוון שהוא מחולליך, אז הכל יכול להיות יש מאין. אז מהמקום הנמוך ביותר אפשר להתרומם למקום העליון ביותר. ויום השמחה הגדול ביותר הוא היום שבו הסליחה והמחילה על הדבר הקשה ביותר יכולה לבוא לידי ביטוי. ואת כל זה מלמד את התורה הקדושה התחננית בבקשה על כל מה שהיא מפליאה, איך נדים ונרגזים וסבעים ורוגס ואים ונמצאים במקומות, אחי, אבל מנהירים את הכל מהכוח הזה להתחבר כל הזמן למקור החיים. ויש מאין. אז שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ימתיר עמנו החתימה לשנה מחודשת וטובה ומתוקה, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימים. בעזרת השם יתברך ביום ראשון הבא שיעור קרבין, וביום ראשון שאחרי זה סוכות, אז חופש מהשיעור הרגיל, ובמקומו בעזרת השם נעשה כאן שמחת בית השואבה. שיעור בשמחה בית השואבה, השעה תהיה יותר מוקדמת, נכון? נידע על השעה ונידע על הכל בעזרת השם. יום ראשון שעה.